עמוד מבב,
כן?
בעמודה השמאלית. וזה אומרם בסוף נידה. מה זה, וזה, מה שאמרנו, זאת אומרת שלימוד התורה, יומם ולילה, יש לו מעלה הרבה יותר גדולה של דבקות באלוהות מאשר לימוד החוכמות. כפי שהסברנו מכמה צדדים, שלימוד החוכמות זה עוסק בדבר חולף, זה עוסק בדבר שהוא נמוך מן האדם, וכדומה, דבר המשתנה, בעוד שהתורה היא נצחית, היא אלוהית, במה שהיא גזירת הבורא, במה שהיא מעט השם, במה שהיא נצחית. זאת אומרת, התורה, העסק בתורה גורם לאדם דבקות בקדוש ברוך הוא והצלחה אמיתית, ולא זולת זה. אז זה מה שזה אומרם בסוף נידה הוא פרק בתרד עם גילה. וזה לא משנה אם מדובר כשהתורה עוסקת בסתרי תורה או כשעוסקת בדברים פשוטים כגון נזקי שור ובור, שהרי גם נזקי שור ובור יש בהם סוד עליון. וזה אומרם בסוף נידה הוא פרק בתרד עם גילה. תנה דבי אליהו. כל השונה הלכות, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו. אל תקרא הליכות, אלא הלכות עולם, או הלכות, כמו שאנחנו בסדר שלנו, עד כאן. אז מה זאת אומרת?
האמת זה הלכות.
מה?
אני דגש בכף.
למה דגש בכף?
הלכות.
מה פתאום הלכות?
כן.
מה פתאום? לכבוד מה?
ברמב"ם, מה כתוב, ברמב"ם יש דגש בכף.
הרמב"ם לא ניקד.
לא,
זה בלמדי,
כל
ספרי
ההלכה, כל ספרי ההלכה,
ללכות
שבת,
ללכות
זה.
זה לא יכול להיות.
כן,
אני שכנראה. תראה, יש מה שנקרא שבה מרחף. למשל, דרכי השם, אתה לא אומר דרכי השם, דרכי, למה? יש מה שנקרא שבה מרחף. מהו שבה מרחף? שבה מרחף הוא שבה שאף על פי שמבטאים אותו כשבה נח, הוא נוהג כשווה נע לעניין זה, שהוא פותר את בגד כפת שאחריו מדגש קל. אז זה גם אותו דבר, גבי הלכות, דרכי וכו'. הם מנקדים את זה עם דרש בכף. לדעת צריך לבדוק, אבל בפשטות אין צורך בזה. אבל, אתה יודע מה? אולי. וביאור עניין זה... וביאור עניין זה, כי ההלכה, אם זה באמת נכון מה שאתה אומר, אז צריך לברר את המסורת הזאת. אולי אפשר לשלוח מכתב לפרופסור משה בר אשר, יהודי יקר, שעומד בראש האקדמיה העברית, הלשון העברית. אפשר לדבר איתו, אם הוא שמע על זה. טוב. ובירור העניין זה, כי ההלכה הוא בירור וצירוף הדין. כן, למה למה הוא שונה הלכות? תגיד, שונה תורה. אדם הלומד תורה כל יום. אלא שונה הלכות זה בגלל שהוא הולך לפי הדין. ומפני זה ראוי, מפני זה ראוי שההלכה היא צירוף האדם גם כן, עד שהוא בן העולם הבא, וכמו שהתבהר בפרק שאחר זה. ואם יש לך לב להבין, אז תבין שמה שרמזו, במה שאמרו זה ששונה הלכות, הם הדברים שאמרנו, כי השונה הלכות, אף כי שונה בדבר קטן. כן, הרי יש שונה במעשה מרכבה, שזה דבר גדול. ואילו הוויות דאביי ורבה, זה דבר קטן. אף כי שונה בדבר קטן, זה הולך ועולה עד למעלה. כן, כי לומד תורה, יכולת להגיד, לומד תורה, יש הרבה דברים, כל התורה היא בנויה לא רק מהלכות, היא בנויה מהרבה מאוד דברים. אז למה דווקא אמרו, השונה הלכות, מובטח לו שבן העולם הבא? הרי הלכות יכולות לעשות גם מדברים של מה בכך. כן, למשל, דברים קטנטנים של כיצד נוטלים ידיים, כן? איך הכלי צריך להיראות. אז איך הדבר הזה מקנה לי חיי העולם הבא? כן, זאת הייתה השאלה. כן, נותנים לך ערך יותר גדול, כלומר דווקאי, כל השונה הלכות דווקא מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה מכל חלקי התורה נבחר דווקא תחום ההלכה? תשובה, משום שההלכה היא צירוף הדין. היא צירוף הדין, זאת אומרת שהיא הדבר המדויק, עיקר כוונת הבורא. כיוון שעיקר כוונת הבורא, בזה הוא דבק בעליונים. כן, כן. צירוף משון זיקוק. משון להזדקק, אחד לשני. כן. ילדה. חבל. ודבר, אז, כי השוני הלכות, אף כי שונה בדבר קטן, כמו שהוא עוסק בדבר קטן, דבר זה הולך ועולה עד למעלה. מה זה הולך ועולה? יש לו גם סוד. מאחר ויש סוד להלכה, אז האדם, כשהוא לומד את ההלכה, הוא דבק גם בסוד שלה, גם אם הוא לא מכיר את הסוד. ולכן אמרו, זה ששונה הלכות, ואי אפשר לפרש יותר. ולכך, בני, שמע בקולי לאשר יעצך תלך, בעקבות אבות העולם, שהם עשו עיקר לימוד התורה ומצוותיה, ודקדוקי המצווה ודקדוקי דקדוקיה. ושאר חוכמות, מה עם פילוסופיה, אסטרונומיה, מתמטיקה, רפואה, ביולוגיה, ספרות וכדומה? אף כי כל רעת העינם, כלומר הם למדו את זה, אל תחשוב שהקדמונים לא עסקו בחוכמות, עסקו בחוכמות. ולא נעלם מהם דבר. מכל מקום דבקו בדרכי התורה, בדיניה ובמשפטיה, קטן וגדול שם הוא. כי אמרת השם יתברך במצוות הם הצירוף, עד שיגיע האדם אל הדיבוק בו יתברך. בסדר? אז אומר, ודאי, אומר, אל תחשוב שהקדמונים היו בורים. ודאי שהם למדו את כל המדעים, כל החוכמות וכו'. אבל עיקר מעיינם היה דווקא בלימוד התורה, כי הם ידעו שדווקא בלימוד התורה הם זוכים לדבקות בעליונים. כן.
ודאי שהלימוד הלכאורה חיצוני בא בשביל לימוד תורה, בשביל
לעשות
מצוות לאחר מכן?
אז מה השאלה?
האם זה נחשב כמו לימוד הלכה?
אתה שואל. כשאדם לומד חוכמה חיצונית, אבל החוכמה החיצונית הזאת היא לשם לימוד תורה. לשם עשיית מצווה, זה בא לעזור לו לקבוע דברים במצוות וכו'. הוא צריך לעשות כל מיני מחקרים כדי שידע. כמו שלמשל הרב שלמה זלמן אוירבך, כשהוא רצה לפסוק בדיני חשמל, למד אצל מהנדסים את החשמל, מהות החשמל. האם זה גם נחשב ללימוד תורה? זה השאלה שלך. תשובה, זה נחשב להכשר מצווה. הכשר מצווה זה גם דבר חשוב. יש הבדל בין ההכשר לבין המצווה עצמה.
זה לא פחות חשוב כדי להבין...
זה פחות חשוב. זה בדיוק כמו שאם אדם, נגיד, הולך לקנות עט במקולת, כדי שהוא אוכל לכתוב חידושי תורה. האם קניית העט היא דברי תורה? תשובה, לא.
אם לא היה לו שום דבר אחר?
מה זאת אומרת? הוא לא יכול לברך ברכת התורה על קניית העט.
משקפיים.
אדם צריך משקפיים. אדם לא יכול לברך ברכת התורה על קניית משקפיים.
לא ברכת התורה, אבל הקנייה של משקפיים בשביל לימוד התורה היא נושא בקודש.
האם קניית המשקפיים בשביל לימוד התורה היא נושא בקודש? זה מילה מאוד לא ברורה. זה דבר חשוב, נגיד. דבר חשוב, הכרחי. עכשיו, אם האדם הוא בעצמו קדוש, אז זה משהו אחר. זה כבר מבואר במסיעת ישרים, שכאשר האדם הוא בעצמו קדוש, אז כל מעשיו מתקדשים. כולל דברים של רשות. לא, משהו אחר. כן, בבקשה.
לפי מה שהרב לגבי הרב זלמן, זכרונו לברכה, הוא יכול להשתמש ביועצים. למה הוא צריך לבטא את הזמן שלו, או הזמן שלו יקר מכל אחד? יש לו יועצים, חייב לסמוך עליהם, קבל חוות דעת. כולנו עושים את זה היום, בכל תחום. גם היום רבנים גדולים כאן.
אני לא מבין, אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה שואל מדוע הרב שלמה זלמן אוירבך הלך ולמד חשמל במקום לקבל עצה מיועצים. הוא צריך להבין על מה מדובר. יסבירו לו, זה בדיוק מה שהוא הלך לעשות. אני לא מבין את ההבדל.
ישב ולמד אצל מהנדסים.
כן, כדי להבין מה זה חשמל. הוא רצה לדעת מה זה חשמל, כי הוא צריך לפסוק הלכה, הוא לא יכול לפסוק בנושא שהוא לא מבין בו. אז זה יהיה מצחיק. שאדם יגיד כך וכך ההלכה בענייני חשמל, והוא לא יודע מה זה חשמל. הוא חושב שחשמל זה מים.
אבל בשביל להבין בכל תחום, במדעים של היום הרבה זמן הולך
להבנת... מן הסתם שהוא לא הלך לעשות דברים מיותרים, אבל מה שצריך, צריך. זה כמו שלמשל בספר הכוזרי, הוא מסביר שם שחכמי ישראל והסנהדרין היו בקיאים בכל החוכמות. מדוע? שהרי אי אפשר לקבוע הלכה בכל תחומי התורה בלי להיות בקיא בכל המדעים, מצד האמת. ומה שכל מסכת חולין, והוא מסביר את זה בספר הכוזרי, כל מסכת חולין בנויה על הבנה עמוקה של החכמים בביולוגיה. כן, זה שקבעו שדווקא באופן כזה זה טריפה, ובאופן כזה זה לא טריפה, אי אפשר להבין את זה, אלא אם כן הייתה להם ידיעה בביולוגיה. והדבר הזה דורש חוכמה מעמיקה. אותו דבר בהלכות נידה, מה שהם קבעו. כן. אני חוזר על שאלתך. אתה אמרת שאני אמרתי בשיעור שהדבר שמשמח הכי הרבה ראש ישיבה או ראש כולל זה כשהתלמיד עוזב. כי אז הוא מוכן לחיי המעשה, ואילו מה שכתוב כאן זה שאדם צריך ללמוד כל הזמן. טוב. נפרק את התשובה לשני חלקים. לגבי החלק הראשון של מה שאמרת, אני מעולם לא אמרתי את זה בשיעור. כי המציאות היא ההפך. ראש ישיבה או ראש כולל מבסוט שהתלמיד נשאר אצלו. מה שכן אמרתי זה שני דברים. א', שבמכון מאיר אנחנו מרוצים כשאדם עוזב, כי המטרה של מכון מאיר איננה להיות ישיבה או כולל. המטרה היא רק להיות תחנת מעבר כדי שאדם יתקדם אחר כך לדברים אחרים. ולכן מי שאחרי מכון מאיר מתאים, הולך לישיבה, הולך לכולל, הולך לאוניברסיטה, הולך לצבא, הולך לעבוד במכולת, הולך לחקלאות, לא משנה מה. כן, אנחנו מכון. מכון מה זה? מישון? הכנה. אז במכון מאיר אנחנו מרוצים כשהתלמיד עוזב. בניגוד לישיבה שבה מרוצים כשהתלמיד נשאר. ב', לגבי מה שהיה ראוי שראש הישיבה או ראש הכולל יהיה מרוצה כשהתלמיד יוצא. אבל זה לא במציאות, מה נעשה? דבר שלישי, לגבי החלק השני של שאלתך, שפה כתוב שצריך ללמוד כל היום, אני לא יודע מאיפה לקחת את זה.
נכון, שאני לא יודע, כל הזמן צריך להתמחות.
כתוב, האם כתוב כאן כל השונה הלכות כל היום? כתוב כאן כל היום? אני שואל אותך, אם כתוב כאן כל השונה הלכות כל היום?
מה שאני קורא פה כתוב כאן, אוקיי? שמע בני לאשר יעצך תלך בעקבות אבות העולם שמעשו איפה ללמוד תורו מצוותיה ודקדוקי מצוותיה.
נכון.
ודקדוקי דקדוקי. נכון. בפרושו של דבר, תראה את השורש שבשורש שבשורש שבלא יודע מה. נכון.
אני לא מבין את השאלה שלך. הרי אתה קודם כל התחמקת מלענות, אבל לא משנה. אני מבין שאתה טוען שכן כתוב כל השונה הלכות כל היום, אף על פי שכתוב בכל יום. עכשיו, רגע. איך אתה דייקת את הדבר הזה? ביאל, המשך דברי המהר"ל, ששם כתוב שאבותינו, אבות העולם, הם עשו עיקר לימוד התורה ומצוותיה בדקדוקי המצוות, דקדוקי דקדוקיה. נכון. וכמה זמן זה לקח להם?
כמה זמן זה אמור לקחת?
ללמוד את כל התורה, את דקדוקיה ודקדוקי דקדוקיה.
כל החיים.
למה?
בשביל הזמן והם
עלו יחדו. למה? זה לא נכון.
כל החיים.
לא נכון.
דקדוקיה וזה...
לא נכון. זה פשוט לא נכון.
מה שאתם...
כמה זמן זה לוקח? בדיוק.
20 שניות.
לא. אל תגזים. בדיוק 4 שנים.
במציאות של היום?
ככה זה צריך להיות, ואני אסביר למה. אמרו רבותינו במשנה במסכת אבות. בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. ולמאן דאמר ילמד תורה ואחר כך יישא אישה, יוצא שגיל 15, 16, 17, 18, 4 שנים, לומד כל התורה כולה. כולל דקדוקיה ודקדוקי דקדוקיה. אחר כך, יש לו כל החיים כדי לשנות. מה זה לשנות? לחזור על כל זה. אז יש הבדל בין דבר שאתה לומד אותו בפעם הראשונה, שזה צריך להיות בארבע שנים שבהם אתה לומד כל התורה כולה, לבין חזרה. וזה עד גיל 18. בין 18 לחופה, בין 20 לכוח וכו'. ובין 20 לרדוף, בין 30 לכוח וכו'. וזה מה שכתוב בגמרא במסכת שבת. בר תמנה שרי שנה הבינה. וגמירנה לכולה תלמודה. כך כתוב. הייתי בן 18 שנה ולמדתי את כל התלמוד. זאת אומרת, את כל התורה כולה. בסדר?
אז זה נקרא כל התורה.
עכשיו, הרמח"ל מה, כל התורה כולה? זה לדעת הכל. מה זה? מה?
אם זה פה, אין זה גם כולל ספרים שנכתבו ב...
רגע, סליחה, לא דבר על ספרים. מה זה היום ספרים? זה יודע שכל יום יוצא שלושה ספרים. זה היה למה? זה עשה ליקוטי דברי מוסר מפלוני, וזה עשה שיעורים ששמעתי בישיבה, וזה עשה אוסף פסוקים מלוקטים לא יודע מה, עושים ספרים, ספרים, ספרים. זה נקרא ספרים, באמת, תחילק. אלא, כותב רבנו הרמח"ל בספרו דרך חוכמה, כדברים האלה, שכל אדם שרוצה להיות חכם בישראל צריך לדעת את הדברים הבאים. כן, שמה הוא שרשימה. מה צריך לדעת כדי להיות חכם בישראל? הוא אומר את זה בשלושה שלבים, אז לא להיבהל מכל שלב ושלב, בסדר? קודם כל אני אומר את השלב הראשון, שלב השני, שלב שלישי. שלב הראשון, אומר, צריך לדעת כל 24 ספרי התנ"ך עם פירושיהם העיקריים, ואת כל המשנה, והש"ס עם גדולי הראשונים והאחרונים והפוסקים, דהיינו הרמב״ם עם ביאורים, הביקורים העיקריים, בעיקר הכסף משנה, והשולחן ערוך עם נושא כליו, והטור, טור הנה שולחן ערוך עם נושא כליו, וצריך גם להיות בקיא בחוכמת השיר והדקדוק, מה עוד הוא כותב שם? והחוכמות, כל החוכמות כולן. חכה רק רגע.
זה שלב ראשון רגע, מה?
אני אמרתי להיות סבלן. ותורת הקבלה. זה שלב ראשון. זה מה שצריך לדעת. בסדר, והמדרשים. המדרשים העיקריים. זה שכחתי את זה. זה מה שצריך לדעת. קודם כל זה אומר, בשלב הראשון, שהכמות מוגדרת. דבר נוסף, אחר כך אומר הרמח"ל, לא צריך שהוא יגמור את כל השלב של התנ"ך לפני שהוא מתחיל את המשנה, או כל השלב של המשנה לפני שהוא מתחיל את הגמרא וכו'. אלא יש שלבים שבהם עיקר עיסוקו בתנ"ך, אבל בשלב מסוים הוא מתחיל כבר להתעסק יותר במשנה. יש שלב שבו עיקר עיסוקו במשנה, ואז הוא מתחיל להיות עסוק קצת בתלמוד וכו' וכו', כך שזה... כלומר, זה דבר שהולך ומתפתח עד המצב שבו רוב עיסוקו בסתרי תורה. בסדר? עכשיו, והוא אומר אחר כך, אחרי שאדם יודע את כל זה, הוא צריך לחזור על כל זה. מה זה לחזור? מדי פעם צריך לחזור, אבל לגבי החוכמות, אחרי שלמדן יניחן ויחזור עליהן כשהוא בא להיפנות אל בית המים. זאת אומרת, לא כמו שתמיד אומרים שגדולי ישראל למדו חוכמתם בשירותים, זה לא נכון, אלא לפי הרמח"ל חוזרים עליה בשירותים. זה השלב השני. שלב שלישי, הערה חשובה. כאשר אדם מגיע למצב הזה, צריך לסדר שעותיו באופן שיהיה רוב עיונו באלוהיות, דהיינו תורת הקבלה, ומשאר חלקי התורה לא יניח ידו, אלא דבר יום ביומו, כלומר יחזור עליהם דבר יום ביומו לחיבובה של תורה. בסדר? זהו, זה מה שאומר הרמח"ל צריך לעשות.
באיזה גיל הוא הגיע?
באיזה גיל הרמח"ל גמר את כל זה?
לא, מה שהרמח"ל...
הרמח"ל מת בגיל 40. אחרי שהוא כתב 80 ספרים. בסדר? מסילת ישרים לקח לו חודש לכתוב. בסדר? בסדר, חוץ מזה שהוא עבד. הוא עבד, חוץ מזה. במה הוא עבד? בשני דברים. הוא היה עוסק בליטוש עדשות, וגם היה נותן שיעורים ברטוריקה. זה מה שהוא עשה.
מה זה חוכמת השיר?
חוכמת השיר, איך לכתוב שירים.
דקדוק זה דקדוק עברית, אני
חושב. דקדוק עברית, כמובן.
אבל הרב מסכים איתי שאחד כמו הרב שהזכיר, זה לא החוכמה שלנו. אחד יחידי סגולה, כמה כאלה זוכים, מצד שני נתנו לו הרבנים ברכה ופתחו לו את...
מה אתה אומר שלרמח"ל נתנו ברכה? אני כמו שיודע נתנו לו כללה, זה מה שאני יודע. כן, מה שעשו לו...
עזבת, אבל חלק כן ברכו אותו.
על האויבים שלי.
בסדר, אבל מסכים לי שהוא נולד עם חוכמה מסוימת. אחד מהשורה לא מגיע למה שהוא הגיע, בתוך חודש כותב את מסילת ישרים.
לא, תראה, הוא כתב את מסילת ישרים שכבר הוא היה מלא וגדוש, זאת אומרת, הוא היה בגיל 27 כבר, זה כבר אחד הספרים המאוחרים שלו. כן.
רגע, בסדר. כמה זמן לוקח רק לגמור את הש"ס?
כמה זמן לוקח לגמור את הש"ס? בוא נבדוק. כמה, נגיד, אם אתה רוצה לגמור את הש"ס בשנה, כמה דפים צריך כל יום?
שבע.
שבע דפים. זה הכל.
ראשונים ואחרונים.
ראשונים ואחרונים, אז זה מה? אז רגע, זה בשנה. עכשיו, אם אתה רוצה ראשונים ואחרונים, אז נכפיל את זה בארבעה. תוך ארבע שנים גמרת.
לא, זה רק ש"ס ארבע שנים.
ש"ס ארבע, רגע, סליחה, וכל מה שאתה עושה כל היום זה רק לימוד גמרא? לא נכון. אתה גם צריך ללמוד. מה זה איך תספיק?
שבע דפי
גמרא.
רגע, לא אמרתי שבע דפי גמרא ביום. אמרתי לך שבעה, אז דף ביום.
לא, לא.
לא? לא, אני רציתי להכפיל בארבע. זאת אומרת, בואו נוריד את זה לרבע. זה אמרנו אם רוצים בשנה. הוא אומר, קשה לו בשנה לגמור שבע דפי ש"ס ביום עם הראשונים והאחרונים. בסדר, מסכים. אז בואו נפרוס לו את זה לארבע שנים.
זה שני דפים?
שני דפים, מה יש, מה קרה? עם קצת חזרות, שבת, בשביל מה יש שבת?
בסדר, וכל הראשונים והאחרונים וכל זה, כמה זמן ייקח לו? בשעות, ביום.
אני לא יודע כמה זמן זה לוקח ביום, לא, זה יכול לקחת, לא רמה, זה יכול לקחת שלוש שעות.
זה לא מרוכז רק בזה,
לא, 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 לא. אז תגיד כמה שעות זה ייקח לו ביום? שלוש. עכשיו, לא באמת, אם הוא לומד כמו שצריך, כלומר זאת אומרת, אם הוא למד, כפי שהמשנה אומרת, בין חמש למקרא, בין חמש, בין עשר למשנה,
כלומר, אם לומדים... זה כבר תלוי בו,
כבר תלוי בו. תלוי ברצון שלו.
הוא שולח את עצמו לגן בכיתה א', וללמוד בגיל 5 ועודד כל
הזמן, מי למד אותו? בגיל 5 אדם מתחיל, היום מתחילים לפני. בגיל 3 כבר מתחילים לספר כל סיפורי התנ"ך וזה. אז זאת אומרת שאם אדם בין 5 למקרא, ועד גיל, כלומר בסוף שנת 9 שלו הוא גומר את כל התנ"ך, אין שום בעיה, מה הבעיה?
מה הבעיה? הוא נולד בבית דודתי.
אתה יודע, כתוב, היעבץ כותב, שהוא תמיד יצטער על זה שבמדינותינו לא יודעים ללמוד. דפוקים כאלה וזה, עושים פלפולים ולא גומרים כלום וזה. הוא אומר, עד שנסעתי לאמסטרדם, ראיתי בקהילת קודש הספרדים, איך שהם לומדים לפי איך שכתוב במשנה, והצליחו ועשו פרי, ואין בעיה. ברור? זאת אומרת, שחוץ מהרי אדם צריך גם שיהיה לו מלאכה, לא? ושיגדל ילדים וכו' וכו'. אז מה זה כל שונה הלכות בכל יום? הוא כבר בגיל 18 כבר יודע את הכל, עכשיו הוא חוזר על זה. כמה? שלוש שעות ביום.
זאת אומרת, עכשיו מי שרוצה להתחיל ולא יתחיל, לא בחושך.
אז זהו, אתה מדבר...
ארבע שנים תעזוב את הכל, ואחר כפי אחרי משהו.
היום זה גם לא יעזור ארבע שנים תעזוב את הכל. זה גם לא... כי אין לך תנ"ך ואין לך זה וזה וזה. חוץ מזה שהיום, כשאדם כבר גדול, הצורך שלו בסיפוק אינטלקטואלי הוא יותר גדול. כן? בגיל 12, אדם אוהב לקלוט ידיעות, הוא לא בדיוק מעמיק עד הסוף כל הדברים. כשאדם מתבגר, אז הוא כך ידיעה, מעמיק בה, חושב וכו', נותן לזה קצת לשקוע, קושר את זה דברים אחרים, אז הוא יקח לו יותר זמן. ברור. למשל הרב קוק, למשל כשהוא רצה ללמוד את הירושלמי, הקדיש 8 חודשים רק לזה. למד את כל הירושלמי כולו ישר והפוך עם כל הפירושים וכו', 8 חודשים. אחרי זה היה חולה. הוא היה חולה מזה, כן. בסדר. אגב, כשהרב קוק למד קבלה, מה הוא עשה? זה דבר... מתי הוא הלך ללמוד קבלה, הרב קוק? אחרי שמתה אשתו הראשונה. הוא היה בן 20, מתה אשתו הראשונה. כן. ואז הוא ביקש מאנשי קהילתו חופש. אמר, תנו לי חופש חודש. הלך לעיר שבל ולמד כל יום, כל וכל לילה, עם בעל הלשם שבו והחלמה. עכשיו יש חודש שלם. זה התורת הקבלה של הרב קוק. והוא היה מגדולי המקובלים, הרי הבעל הלשם היה אומר, אני מלמד תורת הארי, הוא יודע כל השיטות. הרב קוק, מי שהיה כביכול תלמידו. כן. אתה בסדר, זה ככה זה. כן. אז כך שהיום צורת הלימוד היא קלוקלת, וזה, אז עכשיו ממציאים כל מיני דברים. כלומר, תראה, התורה כל כך גדולה, אתה לא יכול לעשות משהו אחר. ואז מעודדים אותך להיות בטלן, ולא לדעת מדעים, ולא לדעת חוכמות, ושום דבר זה, ולהפוך להיות אדם מצומצם, באמתלה שהתורה היא כל כך גדולה. כי לא לומדים רצינות. הלאה. כן.
אם אדם
אני לא מבין את המשפט הזה. הלכה הוא בירור וסירוף הדין.
כן. מה הבעיה?
אני לא מבין את זה.
אתה לא מבין את המשפט, ההלכה הוא בירור וצירוף הדין. בוא נבדוק. ההלכה, המילה הזאת ברורה? הלו, אני שואל, כדי להבין מה אתה לא מבין במשפט, אני צריך להבין איזה מילה לא ברורה אצלך. ההלכה זה ברור?
הפירוש... אמרתי, לא מבין את המשפט, זאת המילים.
המילים מובנות. זה בדיוק מה שההלכה עושה, היא בירור וצירוף הדין. מה לא ברור? זה קשה לי להבין שלך.
זה דברים כמו שהמילה הדין.
הדין, ההלכה. מה הדין? מה האמת? זה הכוונה הדין פה.
למה זה הזיכוך של התורה? למה זה התמצית
של התמצית? לא, זה לא מה שהוא אמר שזה התמצית של התורה, אני מצטער. הוא לא אמר זה תמצית התורה. זה לא מה שהוא אמר. לכן אני שוב חושב שכדאי שכן נעבור על המילים. בסדר? ההלכה, המילה זו ברורה. הוא, גם זה ברור. צירוף, מה זה בירור? שזה אחרי שמורידים את כל הטעויות בדרך. וצירוף הכנה מזוקק. הדין... של ההלכה. כלומר, ההלכה היא בירור ההלכה. מה שהוא אומר. הוא לא אומר התורה כולה.
אז למה זה כל כך חשוב? למה זה יותר חשוב?
כי זאת האמת.
מה זה בא לידי ביטוי ש...
למה זה יותר חשוב מן הכל?
כן.
בגלל שזאת האמת. זאת האמת של רצון הבורא, זה הכוונה. כן. לא קשור לנשמה פה. טוב. טוב, בואו נמשיך עכשיו בדברי המהר"ל. אז אף כי כל ראתה אינם ולא נעלם דבר, מכל מקום דבקו בדרכי התורה, בנייה ובשפטיה, קטן וגדול שמעו. כי אמרת השם יתברך במצוות הם הצירוף עד שיגיע האדם אל הדיבוק בו יתברך, ולפיכך כתוב מגן הוא לכל החוסים בו. כן, זה המשך הפסוק. כל אמרת אלוה הצירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. ודרשו, בתנחום השמיני, מגין עליו, שוחח עליו. והוא הדיבוק בו, כמו שנדבר למעלה. והידיעה במצוות הוא צירוף הנפש עוד יותר. והבן הדברים האלו וקושרם על ליבך, ועשה אותם עטרה לראשיך, ועל ילוזו מהם עיניך. כי הם דברי אמת ויושר. ברורים מאוד. כן. זה פסוק במשלי. תסתכל במשלי, מה אני אעשה? טוב. אז תסתכל במפרשים שם במשלי. טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו בזאת עוברים לפרק 14. יש לך שאלה? כן. זה מה שהוא יסביר בפרק י' ד'. אתה שואל, איזה אופי של הגנה יש בת מצווה? זה יבורר בפרק י"ד. אוקיי? אז יש לי הצעה, בואו ניכנס לפרק י"ד. אגב, לגבי השאלה היא איך אפשר לדבק בכל חלקי התורה, אם אני אדם פשוט וכו' וכו'. יש דבר נפלא שהמליץ עליו רבנו הארי ז"ל. והוא הסדר המכונה חוק לישראל. מכירים את זה? אצל אחינו הספרדים נהגו שכל יום אדם לומד כמה פסוקים עם תרגומם מפרשת השבוע, הוא יכול גם עם רש"י, יש לו מהנביאים, מהכתובים, מהמשנה, מן הגמרא, מן ההלכה, מן המוסר, מן הזוהר. וזה מסודר. כל יום, נגיד ביום ראשון הוא לוקח מסדר זרעים, ביום השני מסדר מועד וכו' וכו', ככה זה. זה לא לימוד, אדם שלומד את כל החוק לישראל כמו שצריך, כן? הוא מבין מה שהוא אומר, יש לו ידיעה בתורה שלצערי הרב כמה רמים בישיבות אין להם.
זה גמרא מבולבל, זה גמרא מפה יום אחד, זה הלכה משם וזה פה משם.
תחזור על זה כל שנה ובסוף הדברים נכנסים.
כן, אבל זה לא כל השס.
לא, זה לא כל השס, אבל זה נותן לו מגע עם הכל. אמרתי שזה הכל? זה נותן לו מגע עם הכל. לגבי המשנה, אגב, זה נותן לו חצי מהמשנה. מחצית המשנה הוא יודע. מה? ספר חוק לישראל. זה נותן לו לפחות כל התורה, זה כן, כל התורה שבכתב. זה נותן לו חצי מהמשנה. ונותן לו הרבה הלכות ודברי מוסר וזה וזה. תדע לך שאז אדם שמקפיד על זה כל יום, אז יש לו ידיעה בתורה שלצערי הרב להרבה רמים אין. לאחרונה איזה רם אחד, אמרתי לו משהו בשם רבי יהודה בגמרא, והוא חשב שמדובר על רבי יהודה הנשיא, הוא לא ידע שיש הבדל בין רבי יהודה לרבי יהודה הנשיא. רם בישיבה. בסדר? אז איפה אנחנו חיים? הארי ז"ל לא המליץ על הספר הזה כי הוא לא היה קיים כשהארי אמר את מה שאמר. הספר חוק לישראל בנוי על יסוד דברי הארי, כפי שמועדקו על ידי רבי חיים ויטל, אחר כך שופצו על ידי אחידה, ואחר כך על ידי רבי יעקב רקח מטריפולי, ובימינו יש הוצאות יפות, רק שאחת ההוצאות כתבו רבי יעקב רוקח, כי לא ידעו שקראו לו רקח.
כך.
מה? כן. עכשיו, גם אצל אשכנזים יש כאלה שעושים את זה. עכשיו, לאחרונה, אחינו אשכנזים גילו שיש דבר כזה, ואז המציאו את הספר ותן חלקנו. כן, יש היום עכשיו הרבה פרסומות על הדבר הזה. גילו שאפשר ללמוד כל יום קצת מכל דבר. כן? אז יש לי הצעה שיגנו את החוק לישראל. מה?
התימנים עדיין.
התימנים אין חוק לישראל? טוב, זה יהיה.
מה שרב אמר, שתבלים לא נעלו.
כן.
כל
הכתובים מהנביאים חולקים? לא. עכשיו יש, היו קהילות שהיו מחלקים את כל התנ"ך לאורך כל השנה. למשל בצפון אפריקה היו לומדים, היו תקופות בקיץ, היו לומדים כל יום חלק מספר משלה, משבועות ואילך, לא, בין פסח לשבועות, אחר כך היו לומדים דניאל ועזרא, בספר איוב בשלושת, בין המצרים. קיצור, כל הציבור ידע בסוף את הכל. ספר תהילים ודאי שהיו קוראים אותו, אז ידעו את ספר תהילים. מה? פרקי אבות. יש הרבה דברים במנהגי הקהילות שגרמו שאנשים היו מחוברים לכל התורה. מחוברים, לא אמרתי שידעו הכל, מחוברים היו. כן, טוב.
כן.
אתה שואל ככה. אומרים רק הרבה פעמים בישיבות אומרים...
אני אגיד את זה אחר. יש מי שרוצה לומר שחוק לישראל זה לבה לבה.
אני חוזר, אני רציתי לענות. יש כאלה שאומרים שחוק לישראל זה בשביל בעלי בתים, כי אין להם זמן ללמוד משהו אחר, ולכן זה טוב להם. אבל אם אתה תלמיד ישיבה או אברך בכולל וזה, תעסוק הרבה בגמרא וכו' וכו'. יש בזה משהו, לא נגד. אבל זה לא אומר שהאברך בכולל או תלמיד בישיבה הוא פטור מלדעת את כל התנ"ך ואת כל ההלכה ואת המוסר ואת הזוהר וכו', נכון? אז אם אתה אומר שהוא לומד את זה בדרך אחרת, עוד איך שהוא בסדר, אבל אם בגלל זה לא לומד, אז זה שווה, עדיף שילמד חוק לישראל.
אבל באופן יותר ישיר, נגיד דף יומי שעה או חוק לישראל?
דף יומי שעה או מי שיש לו רק שעה. טוב, זה התלבטות גדולה, כדאי שהתייעץ איתי. הלאה. באופן אישי. פרק 14. בפרק היה נוטל, מסכת סוכה, דף כ' עמוד א'. תנן. אם יש לה זכות, תולה לה. פירוש, אם יש זכות, לסוטה. שמעתי סוכה, זה טעות, מסכת סוטה. ובגמרא זכות, כלומר, זאת אומרת, אם יש לה זכות, למרות שהיא נטמאה,
לא
מתה
מיד.
לא נטמאת. אז מה זה זכות? בגמרא, זכות דמי. היא למה זכות התורה. תגיד שיש לה זכות שהיא למדה תורה. זה לא מספיק, למה? האינה מצווה ועושה. הרי אישה לא חייבת בלימוד תורה. היא יכולה ללמוד, אבל היא לא חייבת. כיוון שאינה חייבת, אפשר לפתוח את החלונות? כיוון שאינה חייבת, אז אי אפשר לה שזה יהיה זכות שיציל אותה. והיא זכות למצווה, תגיד שיש לה מצוות שהקפידה בהן, מי מגנה כולה היי, וכי המצווה מגינה כל כך, להציל אותה גם אם היא זנתה. והתניה, הרי שנינו, את זו דרש רבי מנחם ברבי יוסף. כי נר מצווה ותורה אור. זה פסוק ב... משלה. תלה הכתוב את המצווה בנר, ואת התורה באור. לומר לך, מה נר אינו מגין אלא לפי שעה? אף מצווה, כן. ומה אור מגין לעולם, אף תורה מגינה לעולם. אז מה אתה רואה? שבשעה שאדם עושה מצווה, באותה שעה יש לו הגנה. אבל לא אחרי שהוא גמר לעשות את המצווה. ובשעה שבודקין את, את הסוטה, היא לא עסוקה במצווה, אז איך זה יכול לתלות לה? זה השאלה של הגמרא. מה לא יום? הגמרא אמרה בהתחלה, יש איזה משנה כזאת, כן? אם יש לה זכות, תולה לה.
תגידו לא, אחר כתניה מצוות תורה, זאת אומרת, את ה... מה
נראה
לא מגן
אלפי
שאף מצווה, כן? מה
הוא
מגן לעולם,
אף
לא מגן
לעולם. נכון. מה הבעיה? הנה, רבי מנחם ברבי עושה אומר לך, שהמצווה דומה לנר. אז כשיש לך נר ביד, יש לך אור. אין לך נר, לא עוזר כלום. נכון? אינו מגן אלפי שעה. מה שאין כן האור, מגן לעולם.
מה מקור האור הזה?
אה, זה השאלה, אתה שואל, מאיפה האור הזה בא? על איזה אור מדובר? לא יודע, לא יודע, לא יודע. ואמר, בהתהלכך תנחה אותך, אותך, בעולם הזה. בשוכבך תשמור עליך, זו מיטה. והקיצותה היא תשיחך, זה לעולם הבא. משל למהלך בדרך, בדרך, באישון לילה ואפלה. ומתיירא מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים ומן הליסטים ומן חיה הרעה ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך נזדמנה לו אבוקה ניצול מן הקוצים ומן הברקנים ועדיין הוא מתיירא מחיה רעה ומליסטים כיוון שעלה עמוד השחר ניצול מחיה רעה ומליסטים ועדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. דבר אחר. פרשת דרכים, אז הוא יכול לשאול עוברים ושבים. מה? מקום מרכזי, כן. משלת. דבר אחר. עבירה מחבה מצווה, תודה להד. ואין עבירה מחבה תורה, שנאמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מה זה מים רבים? זה העבירות. מה זה אהבה? זה תורה. אמר רב יוסף, מים רבים זה עבירות. כלומר, דבר שהמעלה שלו מצד הריבוי, זה דבר לא טוב. כלומר, יש דברים שהמעלה שלהם מצד האיכות, יש דברים שהמעלה שלהם מצד הכמות. האיכות תמיד נעלה מן הכמות. אם כל המעלה של המים האלה זה שהם רבים, זה סימן שזה מים רעים. בסדר? לכן מה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, מדובר על העבירות, לא יכולים לחבות את האהבה, זה התורה.
זה הפשט של הפסוק בשיר השירים. לא מתכוון את זה. אתה אומר שהאהבה כל כך גדולה,
שהאהבה לא חבות. אנחנו עסוקים לא בפשט שיר השירים. אנחנו עסוקים בדרשות שהגמרא מביאה.
זה מסביר פה לתורה קשה.
לא. כי אנחנו כאן עסוקים בהבאת מקורות להבדל בין המצווה לבין התורה לפי דעת הגמרא. זה מה שמעניין אותנו. אמר רב יוסף, מצווה בעידנה דעסיק בה, כלומר בזמן שהוא עוסק בה, מגנה ומצלה, מגינה ומצילה. בעידנה דעסיק בה, בשעה שהוא לא עוסק בה, אגונה מגנה, זה יכולה להגן. אצולה למצלה, אבל לא מצילה.
מה ההבדל?
בין הגדה לבין הצלה, זה פשוט מאוד. הצלה זה הכוונה כשהצרה כבר הגיעה. הגנה הכוונה שזה ימנע מלהיכנס לצרות. אבל אם נכנסתי לצרה, המצווה לא מוציאה אותי משם.
אז אם ככה, אם הוא עושה במצווה,
אם הוא עושה...
אז הוא נעמד, אם הוא הגינה כמו שהצרה לא תבוא, אז איך בכלל בא הצרה כשם בעצם ממנה?
לא, אם הוא הגיע הצרה, יעסוק במצווה ואז יצא.
אבל איך הגיעה הצרה? אני עסקתי במצווה קודם, נכון?
אני מסביר עוד פעם, אם תקשיב טוב טוב, תבין מה שאני אומר. בשעה שאדם הגיע אליו צרה, מה יעשה כדי לצאת ממנה? יעסוק במצווה, זה מה שאומר.
השאלה שלי איך
בכלל הגיע. איך הגיע? למה לא?
לא, עסקתי במצווה.
מי אמר לך שעסקת במצווה? אתה מניח הנחות שלא אמרנו אותן.
לא,
אז זהו. תורה... בין בעידנה דעסיק בה, בין בשעה שעוסק בה, בין בעידנה דעסיק בה, מגנה ומצלה. אמר לי רבה, דואג ואחיתופל, מי להבו עסקי בתורה? הרי דואג ואחיתופל היו מראשי הסנהדרין. המי לא הגינה עליו, למה זה לא הגן עליהם? בסוף שניהם מתו חבלז, בגיל צעיר. אמה, כי היו רשעים, אלא אמה רבה, תורה, אלא צריך לתקן את זה. תורה בעידנה די עסיק בה, מגנה ומצלה, אלא באמת, התורה כשהוא עוסק בה, מגינה ומצילה, בעידנה די לא עסיק בה, כשהוא לא עוסק בה, אגונה מגנה, והצולה למצלה. זאת אומרת, גם אם הוא באותה שעה לא עוסק בתורה, אמנם זה מגן, אבל אם כבר הגיע הצרה, לא מציל. מצווה, בין בעידנה די עסיק בה, בין בעידנה די לא עסיק בה, אגונה מגנה והצולה למצלה. זאת אומרת, המצווה אף פעם לא מצילה. אז זאת אומרת, זה קושיה על מה שאמרנו במשנה מקודם, שאם יש לה זכות של מצווה, התולה. הרי ברור שלאישה לא יכול להיות זכות תורה, כי הרי היא לא מחויבת, אז זכות מצווה יכולה להיות. איך זה יציל אותה? כן, מה אתה אומר?
מה
זה
צדקת
הציבה
מוות? כן, מצווה מצילה.
צדקת הציבה מוות זה יוצא מן הכלל. זאת אומרת שדווקא על, על הדבר הזה.
ספציפי?
כן, הספציפי. זאת אומרת, דווקא, מצווה, דווקא צדקה ודווקא ממוות. כן.
לא הבנתי משהו. מה שכתוב במשלט, מי המצווה התורה אור.
כן.
עכשיו, אם המצווה מוסיפה על נר, מה עם מצוות לא תעשה?
מה עם מצוות לא תעשה? האם זה בכלל נר מצווה? המהר"ל הסביר לנו שכן, לפני כן. שגם מצוות לא תעשה, ישב אדם ולא עשה עבירה. הגיע לפרשת דרכים. מהי פרשת דרכים? מה זה הפרשת? כבר זה משל הרי. אז מה הנמשל? מהי הפרשת דרכים פה? רב חסדא אמר, זה תלמיד חכם. ויום המיטה. כן? כלומר, אם אתה מגיע לתלמיד חכם, אז אתה כבר יודע מה הדרך. או שאתה מגיע ליום המיטה, אתה גם כן יודע לאן אתה הולך.
שמעני חברה.
אין ברירה, אז הוא יודע. לפחות הספק נסתלק, כן? אין שמחה כי אתה רת הספקות. כן, רב נחמן אמר, זה תלמיד חכם ויראת חטא. מר זוטרא אמר, זה תלמיד חכם דמסיק שמעת את האליבא דהלכתא. כן, תלמיד חכם שמביא את הלימוד עד ההלכה. אמר רב יוסף, דרש רבי מנחם בר יוסף, להי קרא, את הפסוק הזה, כי סיני, יש פה איזה טעות. רגע, רגע, יש פה איזה טעות ב...
בציטוט.
בואו נראה. מסכת סוטה דף כף. קודם כל זה דווקא א', אם כבר, אז יש פה גם כן טעות נוספת. איזה כיסי? לא, זה לא טעות. אבל מה זה כיסיני? לא יודע איך להסביר את זה, הכוונה כמו סיני, כן? רבי יוסף, דרשי רבי מנחם, רבי יוסף, להיקרא כסיני. לא יודע מה זה כסיני, כמו סיני, לא יודע. וילמלא דרשו הדואג והחיתופל, להיקרא, ואם הדואג והחיתופל היו דורשים את הפסוק הזה, לא רדפו בתר דוד, לא היו רודפים אחרי דוד. דכתיב, למור אלוהים עזבו, רדפו ותפסו, כי אין מציל, מה ידרוש? מה הם דרשו? ולא ייראה בך ערוות דבר ושם מאחריך. ולא אהבו ידעי דעבירה מחבא מצווה, ואין עבירה מחבא תורה. אמרו כן, שלדוד יש איזה בעיה, איזה עבירה, ולכן חשבו שאפשר לרדוף אחריו כי אלוהים עזבו. ולא ידעו שאומנם עבירה מחבא מצווה, אבל אין עבירה מחבא תורה, ולדוד יש תורה. עד כאן. עד כאן ציטוט הגמרא. כן. עבירה מחבא מצווה.
זאת אומרת, תמיד אנחנו לומדים, למדנו, שאדם שעשה עבירות ועשה מצוות, מקבל שכר על המצוות, ומקבל על העבירות.
צודק, צודק. מה שאמרו כאן שעבירה מחבא מצווה, אין הכוונה שהוא לא יקבל שכר על המצווה.
שזה לא יגן עליו?
אלא הכוונה שזה לא יגן עליו, יפה. אבל ברגע שהוא עושה עבירה, למרות שיש לו מצוות, הוא אוכל אותה בגלל זה... העבירות רודפות אותו.
כתוב אם הוא טועה.
טועה לראשונות זה משהו אחר, לא מדובר על טועה.
לא, אבל העבירה, אז הוא גם חביב, אז גם העבירה טועה, איבד את הכל.
כן, אבל לא מדובר על טועה פה. לא מדובר על טועה.
אדם שמתחרט
על אדם שמתחרט על מצווה שעשה, מצווה לא נחשבת כלל. זה כן, אבל לא מדובר על זה.
ואם הוא הולך בדרך, הוא מצב מסכנה, אם עוסק בתורה, אז המצווה שעסק בתורה, אז הזמן השולך בדרך, זה מגן עליו.
עוסק בתורה. עוסק בתורה זה יותר ממצווה. זה מה שאנחנו אומרים. פה יש שני מחלקות. יש לימוד תורה ויש מצוות. לימוד תורה נחשב למחלקה בפני עצמה.
מה ההיגיון מאחורי
כל זה? בשביל זה נכתב ספר תפארת ישראל של המהר"ל. כי עד עכשיו כל מה שעשינו היה לצטט את הגמרא. המהר"ל לא ציטט את הגמרא רק כדי שאתה תקרא ותבין לבד. הוא ציטט את הגמרא כדי שהוא יוכל אחר כך להסביר. אז אני מציע שאנחנו נלמד את הסברו של המהר"ל, ואז נראה אם עדיין נשארות לנו שאלות. כן. אני לא הבנתי בכלל את השאלה. אתה אומר, אם תורה מגינה כל הזמן, מה ההבדל בין זה?
אדם לומד תורה ולא מקיים כלום ממה שכתוב בתורה, ולא בתורה.
אני יכול לחזור על שאלתך בבקשה, ברשותך, תודה. אתה שואל, כתוב כאן שתורה מגינה תמיד, אז מה ההבדל בין זה לבין תורה של אקדמיה, שגם זה תורה? ואתה אחר כך הוספת בגרסה השנייה של שאלתך, אם אדם ילמד תורה ולא מקיים כלום ממה שכתוב בה, עדיין זה יהיה תורה? תשובה, לא. כי ברגע שאדם לומד לא מתוך יראת שמיים, או לא לומד על מנת לעשות, אז גם הלימוד זה לא לימוד. בסדר? טוב, הבא נקרא בפנים. וביאור עניין זה. כי המצווה תיקרא נר. מפני שהנר, האור שלו נתלה בגוף השמן והפתילה, ומפני כך אינו אור גמור. וכן המצווה נתלה במעשה האדם שעשה על ידי גופו, ואין המצווה דבר נבדל לגמרי בשביל זה. אבל התורה שאינה נתלה בגוף, והוא שכל נבדל בלבד, לכך תיקרא התורה אור, כי האור הוא נבדל לגמרי, אינו נתלה בגשם. על איזה אור הוא מדבר, אין לי שום מושג. אבל הוא מבין את האור בניגוד לנר, שהנר זה אור האחוז בשמן ופתילה, כלומר הוא כולל את הלהבה בכלל הנר, בעוד שהאור זה אור בפני עצמו. זה כמו שכתוב במעשה בראשית, ויאמר אלוהים יהי אור, למרות שעוד לא היו מאורות. אז מאיפה בא האור הזה? סתם ככה. אגב, גם הפיזיקאים ככה מסבירים היום את תיאוריית המפץ הגדול. מהו מצב העולם בראשיתו, לפי התיאוריה הזאת? ספירה של אור. הכל אור, אחר כך נעשה מה שנעשה. כן? אז זה גם כן אור שלא נתלה בכלום, אלא הכל נתלה באור ההוא. זה מעניין שיש הקבלה בין ההתקדמות הפיזיקלית לבין... סתרי תורה. למרות שסתרי תורה לא התכוונו להסביר את הדברים הגשמיים, אבל ודאי שדמיון יש כאן. וידוע שכל דבר שהוא בגוף הוא בזמן, וכל דבר שאינו בגוף אינו תחת הזמן. מה זה הזמן? הזמן זה מה שמודד את ההפרש בין שני מצבים של החומר. אם המחוג עומד על מספר אחד או על מספר אחר, ההפרש בין שני המצבים של המחוג הוא הזמן. זאת אומרת שהזמן הוא מקרה נספח אל החומר. מה?
גלים.
האם גלים זה סוג של חומר? האם גלי רדיו זה סוג של חומר? אתה נכנס פה לשאלות של הגדרה. אני לא יודע איך להגדיר. זאת שאלה, איך לומר, סמנטית. בסדר? הלאה. אתה שואל, כשמבטאים את מהירות האור, האם האור הוא חומר? אתה פה שאלה, שואל שאלה שאני חושב שהיא שאלה סמנטית. זה עניין של הגדרה. זה תשובה הנכונה מה שאני אמרתי. זה תלוי איך אתה תגדיר את זה. מדוע אני אומר את זה? כי אני כאן לומד מהר"ל, ובימי המהר"ל המושג של גלי רדיו, גלים אלקטרומגנטיים, פוטונים וכו', המושגים האלה עוד לא היו קיימים. אז אני לא יודע איך המהר"ל, איך המהר"ל היה מגדיר את המושגים האלה אם הוא היה נפגש איתם.
אני לא שואל על המהר"ל, אני שואל על הרב שאומר שהזמן הוא בעצם ההפרש בין שני מצבים בחומר. על זה אני שואל, לא שואל על המהר"ל בכלל. הרב נותן הגדרה לזמן, הוא אומר שזה משני מצבים של חומר.
נכון.
אני עכשיו שואל, זאת אומרת, האם למשל האור הוא סוג של חומר? כי אנחנו יכולים לומר מהירות האור,
דהיינו
האור עכשיו
נמצא. כן, אם אתה מדבר על האור במונחים של מהירות, כן, אז האור הוא גם חומר. חומר זך, דק. כן, אור בגימטריה רז, בגימטריה אינסוף. נכון? אור בגימטריה אינסוף. כן, מה אתה אומר? זה הגבול, הגבול של החומר זה האור. לכן גם המהירות המקסימלית, לפי איינשטיין, היא מהירות האור. כן, מה אתה אומר?
האור של בריאת העולם נחלש,
דלק ובמסה. אתה אומר שהאור של בריאת העולם נחלש. נגיד בשפה של חז"ל, נגנז. חז"ל אמרו, נגנז.
המסה נוצרה מההחלש
של האור. כן, כן, בסדר, נכון. אז האור של יום הראשון נגנז. אז חז"ל אמרו, נגנז הצדיקים לעתיד לבוא. החסידים אומרים, הוא נגנז בתורה. כיוון שהוא גנוז בתורה, שבעל פה. אז אפשר לגלות אותו, וזה מה שעשו בנך השמונאי, הנה אתם רואים, אני מדבר קצת על חנוכה, כשהם קינו לתורה שבעל פה, ולכן הם זכו לנס, לנס דרך האור, כי זה האור של שבעת ימי בראשית, שהאיר במנורה של בית המקדש. כן, מה אתה אומר? טוב, הלאה. ולכך אמר שהמצווה לפי שעה, דהו, הזמן שהאור האלוהי שהוא במצווה הוא נתלה בגוף, כמו האור שהוא בנר הנתלה בגוף שהוא השמן והפתילה והוא לזמן, אבל התורה היא מיוחדת לאור שאין אור גשמי שאין בו דבר ממש, וכך התורה היא שכל נבדל, ולפיכך התורה מגינה לעולם, שהרי הדבר הנבדל מן הגשמי אינו נתלה בזמן. עכשיו אני רק רוצה לתת הערה טכנית, והיא שהשיעור של היום בערב, שרגיל להיות שיעור במסכת אבות, יהיה על ענייני חנוכה. שלום. לא, יש היום במיון. יש היום.